תמיד, זה תפילות כנגד תמידים תקנו. מה שראינו בפעם הקודמת זה דברים שהרב כותב על קורבן התמיד ביחס לקורבן התמיד של בוקר, בסדר? עכשיו צילמנו בצד השני, בצד של הדף, בצד שמאל של הדף, את הדברים שכתובים בסידור עולת ראייה על פרשת התמיד של בין הארבעים, ואני רוצה שנראה את הדברים גם שנאמרו על פרשת התמיד של בין הארבעים, ומתוך זה אנחנו, אם יישאר לנו עוד זמן, נראה עוד דברים ששייכים לתפילה, נראה לאט לאט לאן נגיע בעזרת השם. טוב, אז הרב אומר כך, פרשת התמיד. בתמיד הייתה כלולה כללות ניצוצי החיים של הנפש הבהמית של כל ישראל, והיה מתעלה בכללו, כל ישראל היה מתעלה בכללו על ידי הקרבתו, ואימו היו מתעלים כל ניצוצי החיים שירדו בכל עונה מעונת היום על ידי ההליכה השפלה של החיים. בסדר? אז הרב מגלה לנו בסוד שאנחנו נמצאות בעולם הזה. עולם הזה זה אומר שאנחנו מסתובבות בתוך עולמות של חומר, שאנחנו מסתובבות בתוך עולם של גשמיות. ובעולם הגשמי אנחנו לא יכולות להסתובב בעולם הגשמי ולהגיד, בגלל שיש לנו נשמה אנחנו לא צריכות לאכול, בגלל שיש לנו נשמה אנחנו לא צריכות בגדים, בגלל שיש לנו נשמה אנחנו לא צריכות לישון, בגלל אנחנו רוצות להיות רק נשמה. זה לא התוכנית האלוקית. התוכנית האלוקית שבעולם הזה יש גם גוף וגם נשמה. זה חלק מהסיפור. בעולמות העליונים הכל רוחני, הכל עליון, הכל טהור, הכל קדוש, הכל אמת. בעולם הזה אומר לך ריבונו של עולם, שמתי אותך בעולם הזה, והפלא של העולם הזה, והסוד של העולם הזה, והגודל של העולם הזה, הגודל של העולם הזה זה היכולת לחבר בין שמיים לארץ, זה היכולת להצליח לקחת את החיים הגשמיים האלה, לא לבוז להם, לא להשפיל אותם, לא להעליב אותם מלשון עליבות, אלא להצליח לחיות בעולם הזה ולרומם את החיים ולרומם את הגשמיות ולקדש את זה ולהגיד לעצמי, אני מסוגלת לחיות בעולם הזה חיים של קודש. בשבת בדיוק היינו באיזשהו מקום וכל הזמן דיברו על כל הדברי תורה היה על יש עולם הזה ויש עולם הרוחני ומעלתם של כל אלה שבזים לאנשים מאוד מאוד צדיקים וטובים. זה כזה חזר על עצמו, זה היה שבת חתן, אז שיפחו את החתן, כמה שהוא צדיק וכמה שהוא בוחר ברוח וכמה שהוא מקסים. אבל אנחנו זה אנשים שעדיין קצת בגלות, בסדר? דיברנו קצת על הגלות ועל הגאולה ביום חמישי כשלמדנו חכם עדיף מנביא, נכון? זוכות, אפילו בנות שאלו על זה קצת, נכון? לא משנה, בכל מקרה, יש כאלה שעדיין הם בארץ ישראל, הם צומחים בארץ ישראל, הם גדלים בארץ ישראל, הם גם מתקדמים בארץ ישראל מתוך הגלות, אבל הם עדיין מרגישים שהם בגלות. ובגלות אנחנו מעדיפים להיות רק נכון, אמרנו רק בארבע אמות של הלכה, ועולם הזה אנחנו לא כל כך מתעסקים איתו, אבל ריבונו של עולם מבקש שכשאנחנו חוזרים לארץ ישראל שנחזור אל כל שבילי החיים. הוא מבקש שנבנה ונסלול וניצור ונפעל ונקדם ונפתח, נכון? והזכרתי את זה בשבוע שעבר שעם האנשים שעלו בסערה השמיים באושוויץ היו מספרים להם שעוד 75 שנה תהיה פה מדינה עוצמתית חזקה שאומות העולם יבואו לזכור, כן? לזכור ביחד איתנו את השחרור של אושוויץ. אני לא מאמינה שהם היו מאמינים. זה כל כך היה נראה רחוק, זה כל כך לא היה קשור. נכון, היו יהודים שחזרו אחרי השואה, אז אמרו להם, חזרתם? כאילו לא, האומות היו בטוחות שזהו, שנגמרנו. כשהם ראו יהודים, הם אומרים, מה, עוד יש בעולם יהודים? אז כשאנחנו חוזרים לארץ, ריבונו של עולם מבקש שנחיה את העולם, שנחיה את העולם, שנשכלל את העולם, שנפתח את העולם, אבל לא הפיתוח של העולם והשכלול של העולם והבנייה והיצירה וכל מה שאנחנו עושים זה לא סתמי, זה לא בשביל שבתל אביב יבנו בניינים בגובה של 30 קומות ו-40 קומות ולכל אחד יקראו מגדלי, 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 לא, זה לא בשביל זה. זה בשביל שמתוך כל מה שיבנה פה, כל מה שנבנה וכל מה שניצור וכל מה שנופיע, הכל יהיה מחובר אל הקודש, שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, שכל האומה הזאת תפעל בצדק ובישרות ובעדינות ובאצילות ובחן ובחסד וברחמים. זה מה שאנחנו חולמים, שתהיה אומה שכל מה שהיא בונה גם בחומר זה יהיה מחובר אל הרוח ויונק מן הרוח ושייך אל הרוח ועל פי הרוח, על פי הקודש. אבל מה לעשות, אנחנו מסתובבות בשבילי החיים ולא תמיד אני מצליחה. לפעמים אומר הרב, יש בנו, כן, זה כתוב בתניה, נכון? שיש לאדם גם נפש בהמית, מכירות? זה דברים מפורסמים. נכון, יש לנו גם נפש בהמית, ולפעמים, לא נעים להגיד, לפעמים אני נופלת לאיזשהו בור. איך נפלתי לשם? אני לא מבינה. איך הגעתי לבור הזה? איך זה קרה? הרי אני כל כך רוצה להיות טובה וצדיקה וישרה ולעשות רצון השם, איך זה יכול להיות? זה חלק מהסיפור של עולם הזה. חלק מהסיפור של עולם הזה זה הנפילות שלנו. חלק מהסיפור של עולם הזה זה הטעויות שלנו. חלק מהסיפור של העולם הזה זה שלפעמים אנחנו מתבלבלים, אנחנו לא רוצים. ברור שאנחנו לא רוצים, נכון? זה ברור שאדם בגדול רוצה להיות טוב, זה מישהו באמת. אבל יש בעולם תעתועים, יש בעולם בלבולים. כשאני אומרת שאני נופלת לבור, אני לא מתכוונת עכשיו שחטאתי ופשעתי עריות בעבירות הכי חמורות. מה פתאום? לא, לפעמים זה כל מיני קנאות, לפעמים זה כל מיני לשונות רעים, לפעמים זה כל מיני, לא משנה, לא ניתן דוגמאות שלא נצטער, אבל כל מיני דברים קטנים כאלה, עלובים, שונים שמפילים אותי. אומר הרב, אז לפעמים אנחנו נפגשים בנפש הבהמית. וכשאנחנו נפגשות בנפש הבהמית, אז אנחנו מסתכלות על עצמנו ואנחנו מרגישות לא משהו, נכון? לפעמים מרגישים צער, לפעמים מרגישים אכזבה, לפעמים מרגישים תסכול. איך זה יכול להיות? איך עוד פעם נפלתי בזה? איך עוד פעם נתקעתי עם הסיפור הזה? איך עוד פעם לא הצלחתי להתרומם? איך עוד פעם התבלבלתי? איך עוד פעם? זה מתסכל, וזה כואב, וזה מצער. אומר הרב, כשבית המקדש היה בנוי, אז היה לנו קורבן שהיה שייך לכל עם ישראל. הקורבן הזה, אמרנו, הכהנים הם שליחים שלנו. הם מבצעי השליחות, אבל כל כהן שמקריב את קורבן התמיד, כאילו אני מקריבה את קורבן התמיד. וכשמקריבים את קורבן, זוכרות, זה עולה, עולה זה מלשון עלייה. כשמקריבים את עולת התמיד, אז מתעלים כל ניצוצי החיים שירדו בכל עונה מעונת היום. יש לנו איזה כוח כזה לרומם את עצמנו בחזרה למי שאנחנו רוצות להיות. זה הכוח של קורבן התמיד. ותכף נראה איך זה, שוב, זה היום אין לנו קורבן התמיד, אבל זה הכוח של התפילה. אומר הרב, ולא עוד, אלא שהכוחות הירודים וההרגשות והרצונות, המחשבות והמעשים הנגררים עמהם, היו מתרוממים למעלה למעלה. אז זה לא רק הכוחות, לקורבן הזה אין השפעה רק על הכוח הזה שהוריד אותי, אלא זה גם על מה שאני מרגישה, וזה גם על מה שאני רוצה, זה יוצר בתוכי רצונות, מפגש עם הרצונות האמיתיים שלי, עם המחשבות האמיתיים שלי, ומתוך זה מביא אותי למעשים שהם יותר מתאימים לי, יותר אמיתיים לי. אז בזכות קורבן התמיד, הכל מתרומם. יש משהו ברגע הזה, יש משהו בעשייה הזאת, שמחזיר את האדם לעצמו. כמה זה חשוב שבתוך המרוץ של היום, כן? בשיעור הקודם מישהי שאלה, אולי הילד שאלה אותי, אולי, אני לא זוכרת, אולי. למה תפילת מנחה, נכון? זה את שאלת? תפילת מנחה, תפילת מנחה זה אמצע היום, נכון? מה זה תפילת מנחה? את עוד באמצע היום, את עוד באמצע הריצה. אז קודם כל תפילת מנחה זה על פי העולם שריבונו של עולם ברא. ריבונו של עולם יצר עולם כזה, שיש זמן שהשמש שוקעת. ופעם לא תאמינו, לא היה חשמל. וכשהתחילה השמש לשקוע, זה אמר שהיום מתחיל להסתיים. זאת אומרת, שקיעת החמה זה ביטוי לזה שגם האדם צריך להתחיל לאסוף את עצמו, להפסיק לעשות ולעשות ולעשות ולהתחיל להתכנס ושוב להיפגש עם עצמו ולשאול את עצמו איך היום הזה היה והאם אני מרוצה ומה הייתי רוצה ועל מה אני פחות מרוצה ועוד כל מיני מחשבות כאלה. כשיורדת החשיכה, כשפתאום חשוך בחוץ, אז זה זמן של התכנסות. אז נכון, אז היום יש חשמל, נכון, יש מקומות שקוראים להם עיר ללא הפסקה, נכון? אפשר תמיד להשאיר את הפנסים דלוקים ואף פעם לא צריך ללכת לישון. אבל הקורבן התמיד של בין הארבעים, כן, זה ביטוי לזה שצריך לעשות איזושהי עצירה. אז גם אם היום אנחנו אומרות שהעצירה היא קצת יותר מאוחרת, אבל לדעת שיש זמן ביום, ריבונו של עולם מבקש, אל תטוסו בלי לחשוב, אל תזרמו בלי לשים לב, אל תיתנו לחיים לסחוב אתכם לאן שהם סוחבים אתכם. רגע, תעצרו. אז אין לנו היום קורבן התמיד, אבל זה הכוח של תפילת מנחה. שאנחנו עוצרים באמצע היום, אנחנו אומרים, רגע, 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 תמרור כזה, תמרור עצור. מה קורה? מה היה? איפה אני נמצאת? זה כל כך, כל כך משמעותי. אם אנחנו פותחות את היום בה, כן, דיברנו על זה שבבוקר זה כל התקוות והשאיפות והאור והרצונות והחלומות, אבל גם בין הארבעים, לעצור רגע, לעצור ולשאול את עצמי, מה היה היום? איך היום הזה היה? היום הזה מתאים? היום הזה היה פחות מתאים? נכון, יהיו גם אכזבות, נכון, יהיו גם כאבים. זה חלק מהסיפור של עולם הזה, אבל הרב מבטיח לנו שאם את מתחברת לתפילה, אז את חוזרת להיות מי שאת. אז את חוזרת להיות עצמך. זה הכוח של זה. עצמך, הוא אומר, לא רק הדבר הספציפי הזה שעשית, לא, הכל, אם תתפללי כמו שצריך, אז ההרגשות, אז המחשבות, אז החלומות, אז, וזה ישפיע גם על המעשים. אז יש לזה משמעות מאוד 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 חזקה ועוצמתית בחיים שלנו. אז ברור, אז את צריכה לעשות לך מקום, בסדר? את הולכת להתפלל מנחה, את לא תלכי, לא יודעת, באמצע איזה, תעמדי בשוק ותתחיל להתפלל, לפעמים אין ברירה, אבל תמצאי לך מקום, מקום שאת באמת יכולה להקשיב למילים של התפילה, להגיד לה, אני עכשיו מזכירה לעצמי, מי אני עצמי? זה מאוד 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 משמעותי, להתכנס, כן? כאילו להגיד, אני עכשיו עומדת לקריאת שקיעת החמה, אני הולכת להתכנס אל תוך עצמי. זה שלי, זה אני מול אלוקים, זהו. אומר הרב, והיו האבונות מתכפרים ורישומם נמחק והם מתהפכים לזכויות ואור השם מתדבק ומתחבר עם נשמת האומה כולה על ידי עלייה זו. אז שוב, זה ברור שכשהיה קורבן התמיד זה הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר עוצמתי, זה הרבה יותר קרוב לאלוקים. בסדר, זה כל הכאב שלנו על זה שאין לנו בית מקדש ואנחנו מרוחקים ממנו יותר מ-2000 שנה, כן, אם אנחנו מדברות על בית ראשון. אבל יש כוח, אם התפילה היא כמו שהיא צריכה להיות, אם את מאזינה למילים של התפילה, אם את מתחברת למילים של התפילה, את מתחברת לעצמך, את מתחברת לשאיפות הכי עמוקות שלך, את מתחברת לרצונות הכי עמוקים שלך, אז את לא אותו בן אדם, את לא אותו בן אדם כמו שהיית לפני התפילה, זה איזשהו תהליך שמתרחש בתוכך. אז האבונות מתכפרים והם מתהפכים לזכויות. וזה מה שכתוב בתורה, קורבני לחמי לאישי. ורשימה גדולה מעלייה זו, רשימה זה רושם. רושם גדול מעלייה זו ירגיש כל אחד מישראל לפי מעלתו, מאמירת פרשת התמיד בכל יום. אין לנו קורבן, אין לנו כהנים, אין לנו נביאים, לא כהנים בעבודתם ולא לויים בשירם ובזמרם, אבל יש לנו יכולת לומר את פרשת התמיד כל יום. אומר הרב, להגיד את פרשת התמיד כל יום, זה עושה רושם עלינו. זה עושה רושם על האדם ומשפיע עליו איזושהי רמה של השפעה, כמו שקורבן התמיד השפיע על עם ישראל כשבית המקדש היה קיים. אז לקרוא את קורבן התמיד זה לא לקרוא את המילים, זה לחשוב על המילים, לחשוב על על הכוח של הקורבן הזה, על המהות של הקורבן הזה, על התפקיד של הקורבן הזה. בסידורים של אשכנזים גם כתוב קורבנות לפני מנחה. חפשו, תסתכלו, בחלק. אומר הרב, מאמירת פרשת התמיד בכל יום, שהיא עושה בסגולתה מעין פעולתה העליונה של העשייה הגמורה. אז גם צריך להתכוון את זה, כשאת קוראת את זה, את אומרת לעצמך בלב, ריבונו של עולם, כשאני קוראת את פרשת התמיד, אני רוצה להתחבר למה שהלך ונוצר וצמח והתפתח, כשקורבן התמיד הוקרב בבית המקדש, לשם אני מכוונת. על זה אני חושבת, זה מה שמעסיק אותי עכשיו. המשמעות של קורבן התמיד, המקום של קורבן התמיד בחיים של האומה הישראלית. ואיך שהוא פעל על כל אחד ואחד מהם ישראל. אומר הרב, הוכפי אותה מידה שהמעשה הגמור יותר חזק מהאמירה, היו כוחות החיים יותר חזקים. וממילא גם כוחות הבהמיות וירידתם העמוקה יותר חזקה, וממילא הייתה העלייה יותר אמיצה וצריכה לכוח יותר מרובה. מכיוון שהכוח של קורבן התמיד כשבית המקדש היה קיים הוא היה הרבה יותר עוצמתי והרבה יותר חזק, אז גם הקושי שלנו, גם הקשיים שלנו בחיים, גם העמידה שלנו מול עולם הזה, מול החומריות, מול הגשמיות, גם היא הייתה, כן? דיברנו על זה קצת, אני לא זוכרת באיזה הקשר, שכשיש יצר טוב מאוד 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 גדול, אז מולו גם יש יצרה. אין דבר כזה, נכון? כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מה הכוונה? אין הכוונה שמי שגדול מחברו יותר נופל. חלילה. אבל מי שגדול מחברו, הניסיונות שעומדים מולו, הם הרבה 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 יותר קשים מולו, בסדר? לעומת הניסיונות שעומדים מול מי שקטן, כי זה פשוט לפי הסקאלה, אם אתה בסקאלה 4, זה רק בכאילו, בסדר? אז גם היצר הרע שלך 4, אבל אם אתה בסקאלה 10, אז הניסיונות שלך הם 10. אף אחד אין לו פטור מניסיון של... אין אף אחד בעולם שאין לו בעיות עם יצר הרע, אין כזה דבר. בסדר, צדיקים בסוף גם צריכים להתגבר, כי הם בנו בתוכם איזה כוח כזה, אבל המלחמות שלהם הם אותם מלחמות, מלחמות קשות. אז אומר הרב שאז גם המלחמות היו קשות. העמידה מול החומריות של עולם הזה, מול הגשמיות של עולם הזה, זה היה קשה. וממילא גם העוצמה של הקורבן הייתה מופלאה, הייתה אדירה, הייתה עליונה מאוד מאוד מאוד. כמובן יש להחיים המפעמים בכוח רב ערך יותר עליון, באין ארוך ואין דוגמה כמעט לגבי החיים שהם רק צל חיים לעומת החיים הגמורים כשהם מלאים בחילם. בעת אשר הכבוד עומד במלוא קומתו וזיו חייו ובבית חיינו. אומר הרב, כשעם ישראל חי בתקופת בית ראשון, החיים היו מלאי עוצמות, החיים היו מלאי גבורה, החיים היו מלאי איתנות, הכוחות של האומה, הם היו כוחות גדולים, הם היו כוחות איתנים מאוד מאוד מאוד. זה שהיה לנו את בית המקדש, זה שהיה לנו כוחות של קודש כל כך גדולים, זה אומר שגם הייתה ברכה מאוד מאוד גדולה בחיים הגשמיים. כן, המהר"ל מדבר על זה בנצח ישראל בפרקים שהוא מדבר על החורבן, על חורבן ירושלים, אז הוא אומר שהארון והכפורת והקרובים זה כמו הלב שלנו, הנשמה שלנו, המקום שמבטא את את הפנים הכי 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 קדוש והכי עליון שלנו, זה מה שמפעים את החיים. אבל בבית המקדש היה גם שולחן עם לחם הפנים, והייתה גם מנורה, והייתה ברכה. השולחן והמנורה זה כמו הזרועות המבצעות של החיים. בעם ישראל יש גם נשמה, אבל יש גם זרועות. כביכול לחם הפנים זה ביטוי לכמות של הברכה האלוקית שהייתה לנו בחיים, והמנורה זה ביטוי לאיכות של הברכה האלוקית שהייתה לנו בחיים. כן, צריך ללמוד את זה פעם, לא היום. אבל זה מה שהרב אומר, שכשהיו לנו חיים עם בית מקדש, אז הכל היה הרבה יותר גדול, אז הכל היה הרבה יותר עוצמתי. כתוב משחרב בית המקדש, ניטל טעם הפירות. הפירות כבר לא היו מתוקים. גם כתוב בחזל, יש סיפורים בחזל שהפירות היו ענקיים, כן, זוכרות את הפירות שהמרגלים סוחבים, נכון? ארץ ישראל מחכה לנו עם שפע של פירות. אבל חסד עליון אינו עוזב אותנו, וגם בעבדותנו בחר בנו לחלקו, ומעשינו הקטנים עם שיח שפתותינו עושים גדולות ונצורות, שבמלות החיים בכל צביונם רק אז יגלה ערכם הנשגב. אז זה נכון שכשהיינו בגלות החיים מאוד מאוד הצטמצמו ומאוד קטנו ומאוד מאוד התכווצו. קודם כל לא חיינו כלאום, חיינו כציבורים, כקהילות, לפעמים חיינו כפרטים, תלוי איפה היינו מפוזרים, איפה היינו מפורדים, היינו פירורים פירורים, עוצמה של לאום לא הייתה. וגם היינו מפוזרים בין שונאים, היה לנו קשה והיה לנו רע והיה לנו מר, ולא ידענו אם נחיה ולא ידענו איזו צרה תיפול עלינו. החיים מאוד 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 הצטמצמו. אבל כשאנחנו שווים אל האדמה הטובה הזאת, אז כל כוחות החיים הולכים ומתעוררים, הולכים ומתעצמים. זה חוזר, זה חוזר. הגאולה מחזירה לנו את הכוח להופיע עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, ובשטף, בשטף היא הולכת ומתקדמת בצעדי ענק, עד שהאומה שלנו באמת היא, 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 היא שייכת לכל מרחבי החיים, לכל מה שהחיים יכולים להופיע. אז כשהחיים חוזרים להיות עוצמתיים, אז שוב, אז הקשיים יותר גדולים, אז הניסיונות יותר קשים. העולם הזה לא מסדר לנו חיים קלים, ויש הרבה צעדים שצריך מאוד מאוד לשים לב לאן אני הולכת ומה אני עושה ואיך אני עושה ומתי אני עושה ולמה אני עושה וכמה אני עושה. אבל ריבונו של עולם בוטח בנו, ריבונו של עולם בוטח בנו ומבקש מאיתנו להיות בתוך עולם הזה, ובתוך עולם הזה כל הזמן לתת לאמת לנצח, כל הזמן לתת לאמת להוביל, ולא להתייאש, כן? כשמסובך וכשקשה, לא להתייאש, לזכור תמיד את האמיתות, כן? זה חוזר על עצמו בהרבה מפגשים שאני פוגשת את הבוגרות, כן? שבת שעברה הייתה שבת בוגרות, כן? לפני כן, שבת הזאת תהיה שבת בוגרות בעזרת השם. הם הרבה מדברות על המפגש עם העולם, שהמפגש עם העולם לא פשוט. אז זה לא שהם לא חיו בעולם לפני שהם באו למדרשה, הם חיו בעולם. אבל אחרי שאת שנה פוגשת את התורה, ואת ממלאת את עצמך בתורה, ואת קונה את התורה, ואת מסתובבת בעולם, ואת אומרת, וואלה, מה קורה? מה קורה? איפה העולם האמיתי? העולם האמיתי הוא פה? העולם האמיתי הוא בחוץ? אז קודם כל, התורה זה עולם אמיתי. בסדר? התורה זה לא עולם דמיוני. אתם לא מדמיינות, נכון? יש פה אנשים, חיים פה אנשים, אנשים רגילים, אנשים פשוטים, אנשים שמנסים לעבוד את השם. אבל העולם מנסה כל הזמן לדקור ולעקוץ ולבוז ולזלזל ולהסתכל בעין ביקורתית ולהסביר לך למה את צריכה להיות רציונלית ולמה את צריכה להיות עם רגליים על הקרקע ולמה את צריכה לא לדמיין ולא להזות. בסדר, את חמודה, את נחמדה, אבל תרגעי, אל תקשיבי לעולם. זה לא קל, זה לא קל לא להקשיב לעולם. זה באמת גם תלוי לאן כל אחת תתגלגל, אבל העולם מנסה, לעולם יש איזה ערס כזה, כן? שהוא מנסה לעקוץ, שהוא מנסה לנשוך. וצריך לדעת שזה לא פשוט, וצריך לדעת שהתפילה מחזירה אותך לעצמך. זה שאת אומרת לעצמך, אני פעמיים ביום עומדת מול ריבונו של עולם, אני ככה פותחת את היום שלי. אני פותחת את היום שלי ואומרת לעצמי, מי אני באמת? וככה אני פוגשת את ריבונו של עולם טרם שקיעת החמה, לפני שירד החושך. כשיורד החושך שוב לפעמים יכול להיות מעורפל וקשה ועצוב ולבד, וזה גם משל, כן? זה לא רק כפשוטו. אומר לך ריבונו של עולם, התפילה זה איזשהו עוגן שמחזיר אותי לעצמי, שאני לא אתבלבל. כשאנשי כנסת הגדולה עורכים את התפילה, הם מכניסים ברוח קודשם את כל הבקשות שאת צריכה לבקש מריבונו של עולם. הם לא מפספסים אף בקשה, נכון? אתם לומדות את זה, לומדות את זה עם נבא, נכון? זה מאוד חשוב. שיעור בתפילת 18 זה מאוד חשוב, אפילו אם צריך לקום מוקדם, 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 מוקדם בבוקר, כמעט בוותיקין. זה ממש חשוב, כי זה המילים. אנשי הכנסת הגדולה מגלים איזה מילים יחברו אותי לריבונו של עולם. זה חשוב, זה משמעותי. אז זה קודם כל עולת התמיד. עולת התמיד היא תמיד, היא תמיד, התפקיד שלה תמיד, תמיד להחזיר אותי. כל יום, לא לחכות שיעבור שבוע ואז אני אשאל רגע איך הגעתי לפה. אין מצב, אין מצב. שוב, תמצאי לך פינה, פינה שתהיה שלך. שלך, ושם את מדברת עם ריבונו של עולם זה. אני רוצה שנראה עוד שני מקורות שמופיעים שם בעולת ראייה, שיוסיפו לנו על זה. זה ממסכת ברכות, זה מופיע גם בעניה. רבי אליעזר אומר, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. אביי ברבין ורבי חנינה ברבין דאמרי תרוי, אני לא יודעת איך אומרים את זה, כל שאינו מתפלל עם דמדומי חמה, כן? אז קודם כל, העושה תפילתו קבע זה, את יודעת, את אומרת את המילים בקביעות, בשגרה, באפרוריות, את כבר לא שמה לב מה את אומרת, מה זאת אומרת? תבקשו ממך להגיד תפילת 18 בעל פה, ברור שאת יודעת מה, מגיל 6, לא יודעת, את כבר יודעת את התפילה הזאת, ברור שאת יודעת להגיד את זה בעל פה. תפילתו קבע זה, בסדר. עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום. נעלמו את החנונים, נעלמה, הלב נעלם מהתפילה הזאת. אז בואו נראה איך זה קשור לכל שאינו מתפלל עם דמדומי חמה. אומר הרב, ראוי שהמציאות בכללה תעורר רגשי לב האדם להתפלל בהתבוננות השגחת השם יתברך ונפלאות חסדיו הנראים בזריחת השמש לעת תפילת שחרית ובשקיעתה לעת תפילת המנחה, ייראו חיים שמש ולפני ירח דור דורים. יש משהו בתפילות ששייך למחזור של השמש. התפילה הראשונה שאנחנו מתפללים זה כשהשמש זורחת, כשהכל מאיר, כשהכל עוצמתי, כשאת מרגישה את הבורא ואת הבריאה. ואת מתפעלת, ואת מלאת כוחות, ומלאת התלהבות, והכל נראה באמת גדול ויפה ומאיר. אבל גם בשקיעתה לעת תפילת המנחה, גם אז צריך להתפלל. אומר הרב, באיתניות הנצח של יראת השם, בהכרת התמדת החוקים הטבעיים, המספרים חוכמתו וגדולתו של יוצר בראשית. השמש זה לימוד, כן? השמש היא מלמדת אותנו שיעור. השמש מלמדת שלעולם הזה יש בורא, שלעולם הזה יש חוקים, שלעולם הזה יש סדרים, סדרים שנקבעו בששת ימי בראשית, וריבונו של עולם משגיח, וריבונו של עולם מתבונן, וריבונו של עולם איתנו, וריבונו של עולם לא עזב, העולם הזה הוא לא הפקר. דרך זריחת השמש ושקיעת השמש האדם יכול להיפגש עם אלוקיו. וכיוון שמתפלל לפי השעה שהמציאות בכללה מסכימה לה, המציאות מתפללת איתנו ביחד. כשהשמש זורחת המציאות מתפללת איתנו, וכשהשמש שוקעת כל הבריאה, אפשר להקשיב, אפשר לעצום עיניים ולהקשיב ולראות שהבריאה מתפללת איתך. אין תפילתו קבע, שאינה קבועה רק בנפשו לבדו ורגשותיה, כי אם עוברת מהלאה לגבולו, בהשקיפה על חסד השם המלא את כל הארץ, כן? הוא מתפלל ביחד עם כל הברואים, הוא חווה את התפילה דרך העולם כולו, דרך כל מה שריבונו של עולם יצר בעולם. ממילא אם הוא מתבונן, אז התפילה שלו כבר לא יבשה, שגרתית, יומיומית, אפורה, מורגלת כזאת, שאומר בלה בלה בלה, כן? אז רגע, אז בואי נבקש שהיא תהיה את החלונים. היא קבע מצד זה שזה אותו נוסח, אבל אם את קצת חושבת, כן, על הזריחה, על השקיעה, על מה שקורה במציאות, זה יכול לפתוח בך את החלונים. צריך לעשות מעשים בשביל זה.
אם אתה, כאילו, בסוף אתה גם נהיה לך קבע לחשוב על השקיעה והזריחה,
נכון, אז תמלא את עצמך, תחשוב, נכון? כתוב על חסידים הראשונים שהם היו שוהים שעה לפני התפילה. הם לא נכנסו, כאילו בשטף כזה, בסדר, הגענו לפה נגיע, מה פתאום? הם הכינו את עצמם. הם שעה היו מכינים עצמם כדי להיכנס לאחד הזה שקוראים לו תפילה. צריך לעבוד על זה, נכון? זה עבודה קשה. אבל בהשע האדם עיניו מהופעת כבוד השם המתגלה מתוך המציאות כולה, ושאיבת מי היראה ממעיינה הנחמד, ואל פועל השם לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו, יועמו במשך הזמנים ושטפי הדורות רגשי לבבו התאורים. וכן באפרידו רגשותיו מאותן השעות, שעל פי התכונה הטבעית של מראה המציאות בהתחלפות הזמנים, ראוי להתעורר בהן לרגשי התפילה. הנה תפילתו היא קבע, רק בנפשו לבדו. ודבר אין לה עם כלל הרגשת הוד המציאות המספר את כבוד אל. יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. אז יש מסביב בעולם דברים שיכולים לעזור לנו. לעזור לנו להגיע לתפילה של תחנונים. לעזור לנו להגיע לתפילה שנוגעת בלב. לעזור לנו להגיע לתפילה שאנחנו מרגישים שהיא שייכת לעומק, זה איזה ניגון כזה, זה איזה שיר כזה, זה משהו אחר. וזה לא דומה מה שאמרתי במנחה למה שאמרתי בשחרית, ומה שאמרתי היום למה שאמרתי אתמול. בסדר, זה עבודה. זה עבודה, אבל אני אומרת שוב, זה שחזרנו לאדמה הזאת, זה מחזיר לנו את הטבעיות של הלב, את הטבעיות של ההרגשות, את הטבעיות של החוויה. וזה עבודה שבלב, תפילה זה עבודה שבלב. צריך לתת ללב את המקום שלו בתפילה, זה לא עבודה של שכל, זה לא קשור לשכל. את אומרת דברים שהם בשכל, אבל לתת ללב להשתפך, נכון? והמקור האחרון, כתבנו את זה בעברית, אני מקווה שהדברים ברורים, נוזפים בו בארץ ישראל, במי שמתפלל ברגע האחרון. מה הטעם? שמה יפספס את השעה. אז בואו נראה איך זה קשור. אם כל יקרת הרגש הטהור הבא לתפילה מההשתתפות בכלל המציאות בשעה המוכשרת, המוכשרת זה המוכנה, בשעה המוכנה לתפילה, הנה שמירת חוקי התורה היא נעלה מכל זה. כי מה שתלמד התורה הקדושה הוא נשגב מהלימוד הבא מכלל המציאות. על כן, אם יש לחוש על ידי דקדוקי הרשמת ההרגשות יהיה עובר חוק תורת השם, שהוא קובע את זמן התפילה ביסודו ובכללו, הוא דוחה אותם. הרב מוסיף פה דבר חשוב. נכון, אמרנו שהתפילה זה עבודה שבלב, ובזמן התפילה צריכה לתת ללב את המקום, ולתת ללב לזרום, ולתת ללב לשטוף. אומר הרב, אבל גם בתפילה יש דקדוקי הלכה. את לא יכולה להגיד, אני מרגישה שהתפילה הכי טובה שלי במנחה זה אחרי שהשמש כבר שוקעת. זה לא הולך ככה. גם ללב, גם לשטפי הלב, יש את הערוץ המדויק של הלכות תפילה, מתי זה הזמן המדויק. ומי שמנסה לעוות את ה... דבר הזה ולהתפלל מתי שהוא מרגיש, כן, הוא קם בשעה 12, הוא מרגיש שהוא חייב להתפלל שחרית. לא, זה כבר טעויות, זה כבר עיוותים, זה כבר לקחת את התפילה למקומות שהיא לא תפילה. אומר הרב, כי כל החסר בכל רגש ושכל תמלא ביתר רוממותה תורת השם התמימה. התמימה זה שלמה, המשיבת נפש ומחכימת פתי. כאשר נתפרש בדברי דוד המלך עליו השלום ברוח הקודש במזמור השמיים מספרים בערך יקרת רגשי קודש של השקפת הבריאה ויתרונה של פעולת התורה על כל אלה, העריך באומרו תורת השם תמימה. יש לכם תהילים, נראה את זה שתי דקות, תפתחו במזמור י"ט, בסדר? נסיים במזמור י"ט, הוא קצר, לא לדאוג, גם רק ניפגש איתו, נתבשם ממנו, לא נסביר אותו. אז מה כתוב במזמור י"ט? מזמור י"ט פותח בשבעה פסוקים שאומרים כך, למנצח מזמור לדוד. השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מיליהם. לשמש שם אוהל בהם והוא כחתן יוצא מחופתו. יסיס כגיבור לרוץ אורח. מקצה השמיים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו. שבעה פסוקים ראשונים במזמור י"ט מספרים איך המציאות הבריאה משבחת ומספרת את גדלות הבורא. זה שבעת הפסוקים הראשונים, זה שירה, שירה שהבריאה מפארת ומרוממת ומעללת את הגודל האלוקי. זה שבעת הפסוקים הראשונים. מה קורה בהמשך מזמור י"ט? תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, מצוות השם ברא מאירת עיניים, יראת השם טהורה עומדת לעד, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב, שגיאות מיבין מנסתרות נקני, גם מזדים חסוך עבדך אלים שלו ויאז הייתה וניקטי מפשע רב, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי. יש שבעה פסוקים על הבריאה ויש שמונה פסוקים על התורה. אז קודם כל הבריאה שייכת למספר שבע והתורה שייכת למספר שמונה. המהר"ל חוזר על זה בהרבה הרבה מקומות. דיברנו על זה קצת? דיברנו על, למדנו על מספר שמונה? אז שמונה זה מעל הטבע ושבע זה הטבע ומהות הטבע. אז הכוח של הבריאה להופיע את גדלות הבורא זה בשבעה פסוקים. אבל יש משהו עוד יותר גדול. התורה זה יותר גדול מהבריאה. התורה זה מספר שמונה. התורה מלמדת אותנו איך להיות בעולם הזה ולהצליח לחיות מעל מספר שבע, להצליח לחיות מספר שמונה. אומר הרב, גם כשאנחנו עסוקים בעבודה שבלב, שזוהי התפילה, ואנחנו מחברים לזה את הבריאה, ואנחנו פותחים את הרגשות ואת הצד הליבי של החיים, צריך לדעת שזה חייב, חייב, חייב להיות כפוף לחוקים של התורה, הוא מחובר לחוקים של התורה, ודבוק לחוקים של התורה, ולא לנסות ליצור, יש כאלה שאומרים, אני מתחבר לאלוקים בזה, אני מתחבר, זה לא הולך ככה. קודם כל מה שאומרת התורה הוא מתוך זה, לתת ללב לפרוץ ולשטוף ולזרום ולחיות ולדבר ולשיר. אז הלוואי שנזכה שהתפילות שלנו בשחרית ובמנחה יחזירו אותנו לעצמנו ויזכירו לנו מי אנחנו ויתנו לנו כוח גם לשעות שלפני, גם לשעות שאחר כך, בעזרת השם.